שלום, היום אנחנו בהמשך לפינה הקודמת נתחיל לדבר על התחברות לגיל ההתבגרות. להתחבר למתבגר מאוד מאוד מזכיר לנו את החיבור לילד הקטן, אבל כאן הרבה חוקים משתנים לחלוטין. אנחנו נתחיל עם הדרך להתמודד עם החוצפה כדרך להתחבר אליו, כי לפעמים אומרים ב-70%, אגב גיל ההתבגרות בערך גיל 12-13 עד גיל 18-20, המתבגר לא מאפשר לנו להתחבר אליו. ב-70% הוא חווה מה שנקרא משבר גיל ההתבגרות, הוא לא מאפשר לנו להתחבר אליו כפי שהילד הקטן אפשר לנו להתחבר אליו. והילד המתבגר הזה הוא מאוד מאוד מנסה אותנו כדי לבנות את הכוחות שלו. מה אני עושה? מה אני עושה כהורה שעומד מול ההתחצפויות, ההתגרות הזאת, המרד הזה? מה אני צריך לעשות כדי להשתמש במשבר הזה לעזור לו להיבנות? לעתים קרובות אנחנו מול החוצפה מגיבים בצורה כזאת שאנחנו רוצים לחסל את כוחות האני של המתחצף. יש לנו רצון להכניע אותו, ובמקרה הכי גרוע אנחנו מצליחים. זאת אומרת, אנחנו עלולים להפוך את הילד הזה למבוגר בלי כוח רצון. כבר הרב קוק סיפר לנו על הכוח הזה, שזה כוח של חוצפה יסגה, של כבטה דמשיכה של התקופה לפני ביאת המשיח, שהיא תקופה של החוצפה תלך ותגדל. ומסביר לנו הרב קוק בכמה מאמרים, מדובר על התעצמות של נקודה של קודש, נקודה של חוזק שמתעצמת בגיל הזה, ועלינו לפתח את זה לקודש, לא לדכא אותו אלא לפתח אותו ולהביא אותו לכיוונים רצויים. אנחנו, כדי להדגים את המציאות של החוצפה, נקרא, נלמד ביחד איזה מדרש קצר במסכת שבת, ושם אנחנו כבר נראה מה האסטרטגיות, מה עלינו לעשות. מדובר על שתי חברים שימרו זה את זה, ואמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. בדף מקורות באמצע. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום ערב שבת היה, כלומר זמן במיוחד לחוץ, והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מכאן הלל? נתעטב ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה גדולה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. כלומר, הנער כאן מנסה להתגרות, לעורר את הכעס אצל הלל הזקן. מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מכאן הלל? נתעטה ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה גדולה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה עיניהם של תרמודין תרוטות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים בין החולות. הלך והמתין שעה אחת. אתם רואים? תהליך של ניסיון, לפעמים המתבגר שלנו מתחצף ולא עוזב וממשיך עוד ועוד. שוב חזר ואמר, מכאן הלל? בצעקה, כשהלל חופף את ראשו כמובן ועסוק. נתעטה ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה גדולה שלי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרים בין ביצעי המים. אמר לו, שאלה הרבה יש לי לשאול. ומצערי אני שמעתי חוס. נתעטף וישב לפניו. אנחנו כבר רואים את העמדה הנפשית, וישב לפניו. אמר לו, כל שאלה שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא בישראל? אמר לו, כן. אין? אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, אבי זעיר ברוחך, ברוחך. אומר לו, הלל, אבי זעיר ברוחך. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז, ו400 זוז, והלל לא יקפיד. אנחנו כאן רואים אסטרטגיה שלמה של איך עלינו להתנהג מול החוצפה של הדור שלנו. החוצפה היא ברחוב, אבל החוצפה היא גם בבית. אוי ואיש אנשי ביתו. יש בתים שאווירה היא אווירה של התחצפות, וכמעט ונראה שאין לנו כלים איך להתמודד עם החוצפה הזאת. אז נראה שיש לנו כאן אתגר חינוכי מאוד מאוד גדול, ולפי האתגר הזה אנחנו נוכל גם להמשך לראות מה דרכי תקשורת שלנו עם הנער, עם הנערה. קודם כל, מסופר במדרש הזה במה עסק הלל לפני שהנער הזה בא ומפריע לו. הוא חופף את ראשו, נכון? הוא חופף את ראשו, זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו בעמדה נפשית שהוא בודק. מה עושה אדם כשהוא חופף את ראשו? בודק לעצמו מהם המטרות שלנו. האם אני מוכן לוותר על המלחמות הקטנות? כי המטרה שלי זה אידיאל האלוקי, איך כתוב גם במסכת שבת, קרוב לסיפור הזה, בשעה שמכניסים את האדם לדין, אומרים לו, נסת ונתת באמונה, קבעת עצים לתורה, עסקת בפירה וריביה, ציפית לישוע, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתור דבר. ואפילו אחי, אם יראת השם היא אוצרו, אם לא, לא. יש לנו אידיאלים, יש לנו שאלות שנצטרך לתת דין וחשבון על עצם העיסוק שלנו בחיים. הילד הזה בא לכאורה לזעזע בדיוק את המבנה הזה, את הבניין הזה שאנחנו מנסים לבנות. ואנחנו צריכים לא לשכוח את האידיאלים, למרות הניסיון כאן להפריע, אנחנו צריכים להישאר עם הראש על הכתפיים ולדעת מה הם המגמות שלנו. לאדם שיש בו מגמות, הרבה יותר קל לעמוד מול האמירה הפוסט-מודרנית הזאת של החוצפה, אנחנו נשבור לך את כל מערכת האמונה שלך. אנחנו נראה לך שזה שאתה מאמין בזה שאתה דוגמה אבא, מי אומר שאתה אבא? אולי אני אבא במקומך. מי אומר שאתה זה שמחליט עליי? אולי אני מחליט עליך. מי אמר שצריך ללמוד? אולי נשאר במיצה ולא יצא ללימודים שלי. מי אמר? תוכיח. ולכן עליי לדעת, קודם כל לבוא עמוק עמוק באישיות שלי, בעצם האישיות שלי, לדעת מה הם האידיאלים שלי. אם אני יודע, אם חפפתי את ראשי, אני אוכל יותר בקלות לעמוד מול האתגרים. ואז יש קושי. יש גם קושי ביתרון הזה. הקושי הוא בזה שאולי אני מרוב דבקות באידיאלים שלי, אני לא ידע לוותר על הציפיות שלי. הילד המתחצף כאן, הוא מזמין אותי באותו רגע לא לצפות שהוא יהיה כפי שאני רוצה שהוא יהיה. הוא מזמין אותי לעבודה של צמצום של הציפיות שלי. וכאן אני כבר מבין שהציפיות שלי הם רעל לתהליך ההתבגרות שלו. כי אם אני הייתי רוצה שהוא יהיה ככה, אני מזמין אותו באותו רגע לרצות להיות הפוך ממה שאני רוצה. אז עליי מאוד מאוד להיות מחובר לשתי הקצוות האלה, שהן קצוות מאוד מאוד חזקות בשתי הכיוונים. מצד אחד לדעת את האידיאלים, לדעת לאן, אבל גם לדעת שהדלך ארוכה, לדעת את הקימה של הגאולה, את הלאט לאט הזה, ולדעת בכל רגע לצמצם את הציפיות שלי על מנת שלאפשר לילד הזה באמת לגדול בקצב שלו. מתי אנחנו? מהי התקופה? תקופה של ערב שבת. ערב שבת הוא זמן מיוחד להוציא את ההורים מהכלים. זה כנראה טבוע בנפש הילד. הילד יודע שבזמן הזה ניתן בקלות להוציא את ההורה מכליו. בזמן הזה נברא אדם הראשון, הרבה מאוד עוצמות נמצאים בתוך הדקות של לקראת שבת.
הלחץ גם שיש לקראת כל ההכנות.
כל ההכנות האלה, הרבה מאוד לחץ. דווקא שם בא הנאה החוצפן ודופק בדלת ומזמין את הלל הזקן, נשיא בישראל, ראש עם ישראל, מזמין אותו לצאת מהמקלחת פשוט, כי יש לו שאלה מאוד חשובה, תחופה, שלא יכולה לחכות עוד כמה דקות. וזה אנחנו צריכים לדעת, יש זמנים שהם במיוחד קשים ואנחנו צריכים להיזהר מאוד מהם, גם בנושא שלום בית אבל גם עם הילדים שלנו. ויש זמנים שהם פוך, שהם מיועדים לקשר עם הילדים. אני לא אנסה עם נער שמתחצף אליי באותו רגע ליצור קשר איתו, אני צריך לחכות עד שיעבור הזעם ואז אני אוכל למצוא אותו ולדבר איתו. אתה זוכר מה שקרה לפני כמה שעות? בוא נחשוב ביחד מה שהיה. אז ניתן יהיה אולי לדבר איתו, אבל לא בזמן שהוא מנסה דווקא, הוא מנסה אותי, הוא בודק אותי. אז בשלב הזה אנחנו, מה עלינו לעשות? מה עושה הלל הזקן? מתעטף בתליתו. מתעטף. זו העמדה של הדיינים של אז, שהם מתעטפים בתלית, שהיו מיד פונים לא אל הכוחות הפנימיים, אלא יש מה שנקרא האווירה המחנכת. יש אווירה שמחנכת, יש רוח כללי, שזה בעצם בניין האישיות שלי, מה שכבר כשמיליתי את הכלי נשפח החוצה, וההערה הזאת היא מחנכת. התלית הוא בא ומעיד על הבחינה הזאת, על הבחינה של מה אני משדר עכשיו בשלב זה, מה השדר. הנער או הדור של הפוסט מודרניזם, דור שבודק אותך, זה דור דורשה ומבקשה פניך, דור שבודק אותך במה יש בך באמת, בפנים שלך, ומה שאתה תבנה פנימה זה מה שאתה תדע לשדר גם כן. מה אתה משדר באותו רגע? אתה משדר רגיעה, אבל עוצמה, שאתה לא מפחד ואתה לא, אתה לא גם יורד לרמה, אתה לא מתווכח איתו. לפעמים רואים הורים כאלה שמתווכחים עם הנערים שלהם כאילו הם באותו רמה, נורא והיום. הנער באותו רגע ניצח, ניצר אבל הפסיד כמובן. אנחנו נמצאים בעמדה נפשית שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, מחייכים, אוהבים, אבל שומרים על העמדה הנפשית הזאת של להתעטף בתליתנו. השאלה אם כשהילד יבוא ויגיד לי אני לא הולך ללמוד היום, לא בא לי, אני אגיד לו אתה חייב, ואני אתווכח איתו, או אני אסתכל עליו, יעצור את הזמן וידבר איתו. אלו, כן, אתה לא רוצה ללכת? מעניין. אני זוכר כשהייתי בגיל שלך דווקא לפעמים לא רציתי כל כך, אבל הלכתי. האם אפשר עדיין ליצור תקשורת בתוך המחבולת הזאת? הילד עכשיו מקלל, מוציא מילים גסות מהפה, ואני באותו רגע מזועזע כמובן. האם אני גם כועס עליו, ובכעס שלי בדרך כלל אני אומר שלא לכעוס? האם אני יותר מזה מאיים עליו שאני יוציא אותו מהבית ובאותו רגע מאבד את השתונות, יורד איתו לקרקס ורב איתו שם? או האם אני מסוגל באותו רגע לעצור את הזמן ולהיות איתו, להיפגש איתו באמת, להבין מאיפה זה בא, לעצור, לא להיכנס שם למריבה איתו,
לשמור
על איפוק. ברגע שאני מתאפק, אנחנו נלמד את זה גם בהמשך בשאר הפינות, ברגע שאני מתאפק, שאני מצמצם את הציפיות שלי, את כל מה שהייתי באופן טבעי עושה, אני יוצר אצל האדם שנמצא איתי כלים, כוחות נפש. כי אני באותו רגע גם מלמד אותו, כדוגמה אישית, מלמד אותו איך להתנהג באיפוק, ולא להיות כזה אדם שכל הזמן שופך החוצה. אבל גם אני באותו רגע מין תנועה נפשית כזאת שאני מאפשר לו להיבנות על ידי זה. אני מפנה בעבורו מקום, מה שגם דיברנו באחד מהפינות.
מצד שני, שני זה יכול להתפרש אצל הילד, זה יכול להתפרש בתור חולשה, לא? כי נגיד, ההורה מגיב באיפוק וסבלנות,
נכון.
הילד יכול לפרש את זה בתור חולשה, אבל...
נכון, נכון.
כל עמדה... הרוב זה נראה מאוד...
נכון. כל עמדה נפשית בחינוך היא עמדה תמיד שאוספת את הקצוות. אני במצב הזה, שאני באיפוק, אני אוכל להיות הכי סמכותי. נראה באחד מהפינות, נושא של סמכות. אבל התנאי לסמכות, זה זה שאני לא ירדתי לרמתו. אם אני ירדתי למטה, אין לי שום יכולת לסמכות. כמובן שבשקט הזה, לדוגמה, המתבגר שם מתחצף, ואני לא עונה לו. אני לא עונה להתגרויות שלו. יכול להיות שתיקה כהודעה, ויכול להיות שתיקה שמשדר משהו אחר. משהו שגם אוהב בתוכו, אבל גם שומר מרחק. באיפוק הזה יכול להיות הרבה מאוד מסרים ש... כן? הכל כל מאוד קשור למה אני בניתי בעולמי. מה, מי אני באמת. זה הגיל, כן? גיל ההתבגרות זה גיל שבא, מפגיש אותנו עם מה שאנחנו באמת. ואז לפי זה השקט שלי, האיפוק שלי, הצמצום הזה, יוכל להיות בעל מסר ובלי מסר. אני צריך להכיר בזה גם שיש כמה דרגות של חיבור לילד. יש חיבור שהוא פשט, שהוא יוצא מהתוכן של השיחה שלנו. יש חיבור שהוא מה שאני מרמז ומה שאני לא אומר. כן, כמו בדרכי למידה, פשט, רמז, דרש. יש את הסוד, יש מה שאני לא אומר, אבל מה שהוא יודע. אם אני אומר לו את הסוד, אם אני אומר לו, אני אבא שלך, תכבד אותי, באותו רגע, אני מאבד את היכולת שלו להפנים את הממד הפנימי הזה. זה ממד שאני צריך לדעת אותו, חזק מאוד, ייתכן וצריך שההורי השני יגן כאן על ההורי הראשון, ושזה לא יבוא ממני, אני לא אבקש שהוא יכבד אותי, אבל זה יהיה טוב אם הורי אחר יבוא ויגיד, אתה מכבד את אבא שלך, הוא אבא שלך. זה אסטרטגיה נכונה. לא באופן ישיר, אני דורש כבוד. כי ברגע שאני דורש כבוד, אני עכשיו מבחינתו נפגעתי, ואני עכשיו צריך לקבל לעצמי, לעני שלי, את הבונוס הזה. ואם הוא ירגיש את זה, עוד פעם הוא ניצח, אבל הוא הפסיד כמובן. מה הוא אומר? מה אומר הלל הזקן? שאל בני שאל. הוא באותו רגע פותח ערוצי הקשבה, יצירת מקום, הוא באמת מעוניין להקשיב את מה שהנער הזה בא לשאול. איך הרב קוק אומר במידות ראייה, נושא של הגדלת הרצון. צריך שיגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. ואחר כך מפתחים אותו בקודש. אני קודם כל רוצה שהילד הזה יגיד מה הוא רוצה להגיד. הילד עכשיו יתחצף וגיד מי אתה בכלל. אני אשאל אותו, מה התכוונת? אני אשאל אותו, אני אברר אחד איתו, לא מתוך חולשה, לא מתוך זה שאני מפחד ממנו, אלא מתוך זה שבאמת אני רוצה להבין מה קורה כאן, מה הילד הזה איבד, הוא איבד משהו, ואני צריך להיות אחראי על זה שהוא איבד משהו. מה הוא איבד? הוא איבד שיש מעלה ומטה, הוא איבד איזה עומק בחיים שלו, שיש אבא ויש בן, יש אמא ויש בת, ועליי להחזיר את העומק הזה. מה עושה הלל הזקן? מחזיר את המעלה ואת המטה, בזה שהוא פונה אל הילד. אני פונה אל הילד, זה סימן שאני נמצא בעמדה נפשית כוללת את העמדה נפשית שלך, מחנכת. איך אומרים חז"ל? עבד מלך מלך. המלך האמיתי, ההורה האמיתי נקרא לזה עכשיו, הוא לא זה שמתנשא על העם שלו, הוא לא זה שמתנשא על הילדים שלו, הוא זה שמסוגל אפילו להיות לפעמים עבד לעבדים שלו, להיות בעמדה נפשית כזאת שהוא פוגש אותם באמת במקום שהם נמצאים. אם אני פוגש אם אני מלך כזה שהולך ומטייל בשוק ובודק מהם הקולות, מה העם רוצה, אני מלך אמיתי. אם אני הורה שמסוגל גם בזמן ההתחצפות הזאת להקשיב, או אם נדבר בלשון של דור שלם, מה הכפירה אומרת לנו, מה מסתתר מאחורי דיבורי כפירה האלה, יש איזו דרישה, יש דרישה לממד אחר. הוא ראה אותי אולי אוכל בצורה לא מכובדת. למה הוא איבד את הממד הזה של מעלה ומטה? אני צריך לתת על זה דין וחשבון, לכן אני צריך להקשיב לו. אני צריך להבין אותו ואז רק אני אפנה את זה לכוח של לכיוון של קודש. אני לא עכשיו דורש, הדרך הקצרה היא כן הארוכה, אני לא עכשיו דורש ממנו לכבד אותי וזהו זה, אני רוצה להקשיב לו, שאל בני שאל, ואז אומר לו שאלה גדולה שאלת, שאלה גדולה בינינו אנחנו יודעים שהן לא שאלות באמת, הן שאלות רק כדי להרגיז. מה רוצה להגיד? הוא רוצה לשקר? רוצה חס וחלילה? אלא מה? שאלה גדולה שאלת. העולם הסובייקטיבי שלך, מה שאתה חושב, מה שאתה מאמין, מה שאתה רוצה להגיד לי, זה הממד האובייקטיבי. אני רוצה להיות מחובר לזה. אני רוצה שכל מה שמעניין אותך, מה שחשוב לך, הוא גם יהיה חשוב לי. ואז אנחנו מבינים שככל שאני נמצא איתו מחובר לעולמו, יום אחד הוא יתחבר לעולמי, הוא יבין שאני האבא שלו, ושהוא צריך להקשיב ולכבד אותי. הוא לא צריך לציית, הוא לא צריך להיות כנוע אליי. הוא צריך גם לפעמים, יש לפעמים חילוקי דעות, וזה בסדר גמור, אבל חילוקי לבבות, ניסיון להפוך את התפקידים, זה לא. וכאן אני עסוק בלהחזיר את הסמכות, להחזיר את המקום המרכזי, ובשביל זה אני צריך לכבד אותו. אם אני לא מכבד אותו, כמו שהוא מצווה לכבד אותי, כמה עם הפנים לפנים, כך לבד אדם לאדם, מה שאני אכבד אותו, בסופו של דבר הוא יכבד אותי.
זה חידוש גדול.
תודה.
הציווי לכאורה זה כיבוד הורים.
כיבוד הורים.
זה דרך כלל שלנו, זה יותר גם... אפשר לומר שבעצם בדור שלנו צריך יותר גם להדגיש את
ה... כבוד לילד. כן, הרשב"א כותב שגם הורים בכלל מצווה זו של... כבד את בנך. אומרים לאב, כבד את האב שבך שבתוכך. ואין לך כבוד שיכול האדם לכבד את האב שבו ואת האם שבה, גדול מזה שהוא עצמו מכבד דבריו ונוהג בעצמו כאשר ירצה שינהגו בניו בו. מה זה שאני מכבד את הבן שלי? דבר עמוק מאוד. אני צריך לכבד את האב שבתוכי. יש בתוך כוחות הנפש כוח שנקרא אבא. אם אני קשוב לממד הזה של אבא, וזה מה שאמרנו מתחילת השיעור, הכוח הזה של אבא זה בירור של מה הם המגמות שלי. יש לי אב, יש לי פרינציפ בחיים שלי, יש לי עיקרון. ברגע שאני מכבד את האב הזה, אני מעורר אצל הבן שלי כבוד אליי, באותו רגע אני גם מכבד אותו. הילד זקוק שיהיה לו אב, זקוק שיהיה לו פרינציפ שמהווה אותו בתוך הבית הזה, כיוון. אם אין כיוון, הוא ינסה לכפות את הכיוון שלו. הכיוון הזה זה מה שבסוף בונה אצלו כוח שנקרא בתוכו אב. יהיה לו אב, אבא פנימי, כן? רוב העיסוק שלי בטיפול, בחדר הטיפולי, זה לבנות את האב, כן? שנהרס בתוך עולמו של הילד. אז אני בשביל זה צריך לעזור לו לכבד אותו. ברגע שאני מכבד אותו, הבחינה הזו של לכבד אותו, זה בחינה של האב שבתוכי, זה להתחבר אל האב שבתוכי, לתת לו, לתת ערך לילד הזה. אנחנו נסיים נקודה, אני חושב, מאוד חשובה בסיפור הזה. בסופו של דבר, בסוף הוא אומר לו, כדאי, הוא הלל. הוא בסוף מזכיר לו מי הוא בדיוק. אני נשיא בישראל, אל תשכח. הוא אומר זה בסוף רק. היכולת הזאת להגדיר את העמדות, להגיד את הדברים, זה אחרי כל העבודה של צמצום, שהוא צמצם, 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 לא סיפר, ואז הוא יכול להגדיר באמת את התפקיד שלו. אנחנו יודעים בשיר השירים כתוב שהמלך, הקדוש ברוך הוא, אסור ברעתים. אסור ברעתים, אומרנו בלטניה, רעתים רעיתי מוחה. הזרמים של מה? לא הזרמים של המים, אלא רעיתי מוחה, הזרמים של המחשבה. מרוב עצים לא רואים את היער, מרוב מחשבות לא רואים את המלך. הילד הזה הוא ילד כזה שנמצא במצב שהוא לא רואה את האבא כאן, את האמא. הוא לא רואה את העמדת על. למה? כי הוא מבולבל. כי רעש הוא כיות רשע. הוא הצליחו להריש לו, הצליחו לקלקל לו את ההקשבה הפנימית שיש ממד על שנקרא אבא. ולכן השקט והשלווה, המנוחה הזאת, היכולת לדבר בנחת למרות הכל, זה בדיוק היכולת שלנו כהורה, אמרנו, ליצור את הממד הפנימי שנקרא האבא. ליצור את הממד הפנימי שנקרא האבא, זאת אומרת בסוף לעזור לילד להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה יהיה המטרה. מטרה של החוצפה, כל משבר בא לעזור לנו לגלות בחינה פנימית שלא הייתה קיימת לפני המשבר. כאב, אותיות כאב. מה שלא פגשתי את האב, את הפרינציפ שלא פגשתי דרך החיובי, אני דרך הכאב, דרך הכאב של החוצפה. אני אפגוש את האב הפנימי שבתוכי. ואני אשתיק את כל הקולות האלה ואני אראה, יש למעלה, יש למטה. יש דבר שהוא עיקרי, יש דבר שהוא שולי. הפוסט-מודרניזם רוצה להגיד, כל הדברים השוליים הם גם עיקריים. אנחנו אומרים לא. יש מעלה, יש מטה. יש הר סיני, יש שער הערים. אנחנו לא ניפרד היום בלי להבין שזה רק הקדמה לסדרה של פינות כאלה שנטפל בנושא של התקשרות עם המתבגר שלנו. ההתקשרות הזאת צריכה להיות קשורה למציאות שלו, וכאחד למה שחכמי הפסיכולוגיה וחכמי התורה אמרו לנו, כי במפגש הזה אנחנו אולי נוכל לגלות באמת כלים חדשים איך לפנות את עולמו ואיך לעזור לו. תודה להקשבה, ונמשיך פעם הבאה, פינה הבאה. שלום.